צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם נושא רפואה, נמצא איתנו דוקטור מנחם כץ, ראש השירות הקרדיולוגי, בית חולים השרון, פתח תקווה, דבר איתו ביחס לרפואה מתוך מבט אמוני, מיד אחרי הפתיח. דוקטור כץ, שלום.
שלום.
דוקטור כץ, אתה רופא ותיק, כמה שנים במקצוע?
34 שנה.
כן, ירבו. 34 שנים במקצוע. נסתם במהלך הקריירה הרפואית, ראית, כמו כל רופא, הרבה כאב, את הבעיות בגוף האנושי, לפעמים חלילה מוות. כל המפגש עם, עם הדברים האלה, זה מחזק את האמונה, מחליש את האמונה. מה זה יוצר בנפש?
כן, זו שאלה טובה. לגבי סבל אנושי, כמובן אי אפשר להתרגל לסבל אנושי. סבל אנושי הוא סבל ואתה מזדהה איתו כרופא, והרבה פעמים מה שנקרא על משכבי בלילות, מתעוררות שאלות וכולי. אבל אני חושב שסך הכל, אם אני מסתכל על המסגרת הכללית של העיסוק שלי, אז האמונה מתחזקת. האמונה מתחזקת גם בי כרופא, ואני חושב שלא במעט גם בחולה הסובל.
איך בחולה הסובל?
תן דוגמה, חולה הסובל שעובר לפעמים באמת שבעה מדורי גיהינום, ובסופו של דבר, אחרי תהליך ארוך של סבל, רואה את האור בקצה המנהרה, כשמביאים לו, והוא יודע שחולים אחרים מסוגו, אצלם זה נגמר לא טוב, ואצלו זה נגמר טוב, אז זה עושה משהו. ואני בהחלט יכול לדלות מזיכרוני הרבה מאוד חולים מהסוג הזה, שלאחר סבל ממושך, כשהופיעה רפואה שלמה וכולי, הם, שלא לדבר על מסיבות הודיה, אבל התבטאויות שונות וכולי, וגם מאנשים שאינם נמנים על שלומי אמוני ישראל, אתה שומע שזה עשה להם משהו. כך שבוודאי שמהצד של החולה הסובל, בהחלט אפשר להיווכח שמחלה קשה, סבל, כשיוצאים ממנה, ולפעמים אפילו אם לא יוצאים ממנה, זה עושה משהו לחולה, לבני משפחתו, לפעמים החולה דולה מעמקי נשמתו כוחות בל יתוארים להתמודדות, ליחסים חדשים שנרקמים עם בני המשפחה, עם סביבתו. אתה רואה שזה עושה משהו לחולה, בנפשו. זה פועל בנפש במנגנונים סמויים, אבל ברורים מאוד. אני כרופא, בוודאי שאצלי זה מתחזק. הנושא האמוני מתחזק, והולך הוא מתחזק. ואומר מדוע, משום ש, א', מבשרי יחזה אלוקה, כמו שאמר דוד המלך. אתה רואה תהליכים ברפואה, ובשטח שלי בקרדיולוגיה, שבו אני עוסק שנים רבות, שיש לך הסבר עד נקודה מסוימת. מנקודה מסוימת והלאה, אין לך הסבר, אלא רק לומר אצבע אלוקימי. למשל, בעבודתי בשנים קודמות, היום אני לא מתעסק בכך, ביחידה לטיפול נמרץ לחולי לב, אתה יכול לפגוש שני חולים, בני אותו גיל, מאותו רקע, שוכבים ביחידה לטיפול נמרץ, פחות או יותר עם אותו התקף לב, עם אותם בעיות רפואיות בהיסטוריה שלהם, והנה אצל האחד המהלך הרפואי הוא לכיוון טוב, ואצל השני המהלך הרפואי הוא לכיוון לא טוב. וכשאתה שואל את עצמך, ואני עם הקולגים שלי מדי פעם דנים בעניין הזה, במה שונה ראובן משימון, כשראובן יוצא לרפואה שלמה, ושימון לדאבוננו לא? אין לנו הסברים. אני לפחות מדגיש לפני הקולגים שלי, תראו, בואו נחליט ונהיה מספיק ענבים כדי לומר שמנקודה מסוימת והלאה אין לנו הסבר למה שקורה. אצלי זה ברור שיש אצבע אלוקים בכל העניין הזה.
יש איזה אירוע מכונן שאתה יכול להצביע עליו, שאתה בתור רופא נפגשת עם הדבר הזה?
אירוע מכונן. היו ודאי כמה כאלה, אבל לשאלתך, דווקא בשנות עבודתי הראשונות, זה היה ב-1979, ואני רופא צעיר, מתמחה במחלקה פנימית בבית חולים השרון, נלהב, נמרץ, ככל הרופאים הצעירים. חליתי בצהבת, צהבת זיהומית שקיבלתי במחלקה. נדקרתי ממזרק שבו לקחתי דם לחולה עם צהבת, לא נזהרתי מספיק ונדקרתי. לאחר כמה שבועות התפתחה אצלי צהבת, דלקת כבד, נגיפית, קשה ביותר. הושפזתי במחלקה הפנימית שבה עבדתי. עם תשישות מוחלטת, עם הזדקקות לאירויי נוזלים וכו'. והנה בוקר אחד אני שוכב במיטתי, זה היה בחמש או שש בבוקר, תוהה וחושב לעצמי, לכאורה מדוע זה מגיע לי? שאלות אמוניות מסוימות, הרי באתי לתרום את חלקי וכו', והנה אני כל כך חולה. ובחמש-שש בבוקר רצוי לזכור אולי במאמר מוסגר באותה תקופה, כשהמחלקה הייתה בתורנות, הרופאים בדיוק באותה שעה היו כולם בחדר מיון כדי לגמור את עבודת הלילה, לשחרר חולים וכו'. במחלקה באותה שעה לא היה רופא. והנה אני שומע את האחיות מתרוצצות וצועקות, רופא, רופא, אחיה. בחדר מולי חולה, חולה לב קשה, עבר למעשה מוות קליני והיה זקוק להחייאה. אחיות באותה תקופה לא היו מורשות לתת מכת חשמל. אני הבנתי בערך במה מדובר, דידיתי החוצה כשאני קשור ביד אחת לאירועי נוזלים. נכנסתי לחדר וראיתי במה מדובר ונתתי פשוט לחולה מכת חשמל, שבאותו רגע פשוט הצילה את חייו. החולה הזה כמובן המשיך להיות איתי בקשר עוד 10 שנים מתוך ידידות גדולה והכרת תודה. אבל מה שזה עשה לי באותו רגע, באחת התחבר לי שהשאלות האלה מדוע זה מגיע לי ומדוע אני שוכב במחלקה כל כך חולה באותו זמן, באותו מקום, הנה.
יד ההשגחה.
יד ההשגחה שזימנה לי, ברוך השם, באותו זמן, באותו מקום, להחיות אדם.
דוקטור כץ, דיברנו באמת על רפואה, זה הנושא שלנו, רפואה מתוך מבט אמוני. רופא שמגיע באמת מתוך כיוון תורני, דתי, אתה חושב שהעבודה שלו תהיה שונה, אולם ברופא שלא מגיע מרקע כזה?
כן, אני רוצה להקדים ולומר בצורה ברורה מאוד, שיש לי את מלוא הערכה, הן המקצועית והן החברית והאנושית, לכל הקולגים שעובדים איתי. באמת, אנשים שמוכנים לתרום מעצמם, מזמנם, אפילו מחייהם הפרטיים, לנושא הזה של רפואה. ועדיין בזהירות, אם יורשה לי, אני בהחלט יכול לומר שיש גם ערך מוסף בכל זאת לרופא שמגיע מרקע אמוני.
במה זה יבוא לידי ביטוי?
נאמר, ראשית ביחסי אנוש. נדמה לי ש... רופא שמגיע מרקע אמוני, דתי, מתייחס למטופלים שלו בצורה, לא אומר יותר אנושית, אבל בצורה אולי יותר רכה, יותר אבהית, יותר מבינה משהו, או נאמר יותר אחראית גם מהבחינה למה שקורה לחולה מעבר לביקור של רבע שעה, 20 דקות כשהוא יושב מול הרופא. ואפילו אולי ניסיון להביט על החולה כפרט בתוך משפחה שיכולה גם היא לסבול ממחלותו של אותו הפרט. ובכך אולי גם להסב תשומת לב של רופא למה שקורה בתוך המשפחה. זה אספקט אחד של הערך המוסף שאני רואה ברופא האמוני. אספקטים נוספים זה, הייתי אומר, היכולת לעבוד בצוות. אנחנו כמי שבאים מישיבות תיכוניות וישיבות הסדר וכולי, אני חושב מאוד מאוד רגילים ואמונים על נושא של הנושא בעול עם חברו. העזרה הדדית שהיינו אמונים עליה בישיבות התיכוניות ובישיבות ההסדר, מאוד מאוד מוצאת את ביטויה הטוב ביחסי צוות, ביחסי עבודה. כידוע, אנחנו הרופאים לא אחת מעט אולי יהירים, אולי קצת עם גאווה מסוימת, בצדק או שלא בצדק, אבל נדמה לי שהרופא האמוני, הערך המוסף הנוסף שלו זה היכולת להתייעץ עם חבריו, לעזור לחבריו. זאת אומרת, רופא, אם אני אראה, אם אני יכול לתת דוגמה מעצמי, את חברי הרופא מתלבט בבעיה מסוימת, מתקשה בבעיה מסוימת, אני לא אתבייש להציע לו עזרה, ולהפך, אני לא אתבייש לבקש עזרה. בדיונים, בהתלבטויות שיש לנו על חולים, וצריך להבין שברפואה בכלל ובקרדיולוגיה בפרט, הנושא של עבודת צוות בעיבוד, בעין, עיבוד החולה וההחלטה מה לעשות איתו, זה נושא מאוד עקרוני. אי אפשר לעשות עבודה רפואית טובה כרופא סולו. אני ואין בלתי עוד. אני חושב שאת הנקודות האלה רכשנו בצורה מאוד יסודית.
המבט יותר כללי, יותר רואה את התמונה מכל הזוויות שלה.
בהחלט. הרצון לראות את התמונה מכל זוויותיה, להקיף את התמונה ככל שאפשר, לא להתבייש להתייעץ, לא להתבייש לקבל עצות, וגם לא להתבייש להציע עצות אם נראה לך שיש לך מה להוסיף, מה לחדש.
בתור רופא בכיר ותיק, גם מרצה באוניברסיטת תל אביב בנושא רפואה, איך אתה רואה את התחום של הרפואה במדינת ישראל כיום, לפחות בתחום שלך?
אני חושב שאנחנו בהחלט בנושא של רפואה בכלל וקרדיולוגיה בפרט, עומדים במקום טוב מאוד בעולם המערבי. אנחנו בפירוש במקום גבוה מאוד בין מדינות העולם המערבי המפותחות ביותר ברפואה, בוודאי במקום טוב באירופה, ואפילו אין לנו מה להתבייש ביחס לארצות הברית, שהיא הטופ של כמובן מדעים בכלל ורפואה בפרט. ותן דוגמה אולי. בשטח שלי בקרדיולוגיה היה מקובל לפני כ-25-30 שנה שחולה שמתקבל ליחידה לטיפול נמרץ לחולי לב, אמנם אז לא היו יחידות מפותחות, אבל עדיין יחידות בחיתוליהן, היה מתקבל חולה עם התקף לב חריף, הסיכוי שלו למות כתוצאה מהתקף הלב החריף היה בסביבות 20-25%, אחוז גבוה מאוד. במהלך השנים האלה, 25 שנה האחרונות, התמותה הזאת ירדה לקרוב מאוד לאפס. כמעט אפס. אחוז, שניים, מ-0 עד 2%. תמותה בהתקף לב חריף, בשלב החריף של המחלה, ביחידות לטיפול נמרץ. אנחנו עומדים מהבחינה הזאת במקום טוב מאוד בעולם. בין, הייתי אומר, בוודאי בין 10 הראשונים. דהיינו, בטיפול בהתקף הלב, מניעה של סיבוכים, שיקום חולה אחרי התקפי לב, בוודאי בניתוחי הלב, ובפרוצדורות פולשניות שמתבצעות היום במסגרת הקרדיולוגית הכללית, ולאו דווקא הניתוחית. אתן אולי דוגמה נוספת. אחת הבעיות העיקריות שאנחנו צופים בהם בגיל המבוגר, זה הסתיידות של מסתמים. כידוע, יש בלב 4 שסתומים.
זה סתימה, זה הכוונה?
לא סתימה של כלי דם, אלא סתימה של שסתומים. הסתיידות של מסתמי הלב. ואחד מהם לפחות, אותו מסתם האורטלי, כפי שקוראים לו, מפריד בין החדר השמאלי של הלב ואבי האורקים, אותו אורק גדול שיוצא מהלב ומפזר דם אורקי לכל הגוף. שם יש מסתם שבנוי משלוש כיפות, נפתחות ונסגרות, נפתחות ונסגרות. המסתם הזה מאפשר זרימה חד-כיוונית של הדם. המסתם הזה עם הגיל נוטה להסתייד ולהיות מוצר. ואז אנחנו הרבה פעמים מגיעים למצב שבו איכות החיים ואף תוחלת החיים יורדת מאוד עקב היצרות הזאת של המסתם. בשנים עברו לא הייתה ברירה אלא לנתח את החולה ולהחליף לו את המסתם, בניתוח לב פתוח מה שנקרא. בשנים האחרונות התפתחה טכנולוגיה שבה אנחנו יכולים להחליף את המסתם בצנתור. דהיינו בצנתור הלב, שזאת בסך הכל בדיקה, אמנם בדיקה פולשנית כפי שקוראים לה, אבל בדיקה שלא דורשת פתיחת בית חזה, אפשר להחליף את המסתם האורטלי הזה בצנתור. אמנם עדיין אנחנו שומרים את הפרוצדורה הזאת אך ורק לחולים שלא יכולים לעבור ניתוח מסיבות שונות, אבל צריכים להחליף להם את המסתם, והם עוברים את הפרוצדורה הזאת. בארץ יש כבר ניסיון של כמה עשרות, אולי אף יותר מ-100, אבל לא יותר מכמה עשרות של מקרים שעברו את הפרוצדורה הזאת בארץ. אנחנו עדיין בעקומת למידה, כאשר בעולם כולו, בעולם הגדול, מתואר אחוז תמותה תוך כדי עקומת הלמידה הזאת של ביצוע הפרוצדורה הזאת בסביבות 10%, 7-10%, יש מקומות שיותר. ברוך השם בארץ לא מוכר אף מקרה אחד של תמותה תוך כדי ביצוע הפרוצדורה הזאת וזמן קצר לאחריה. זאת אומרת, זה רק להדגים שבאמת אנחנו
יש על מי לסמוך,
יש ברוך השם על מי לסמוך. יש על מי לסמוך.
שאלה שאני מפנה להרבה מהמרויינים פה בתוכנית, כמעט חלק מהפחות הבצול שלי זה שצעירים וצעירות מהציבור הדתי שרואים את התוכנית הזה, יראו איזה מודל לחיקוי. בחור או בחורה שרוצים להיכנס לתחום הרפואי, כל כך אינטנסיבי ושוחק הזה גם מבחינת משפחה וגם מבחינת זמן, איך... אין להם כמה עצות, להיכנס לתחום הזה ולהישאר קשור אל הקודש. אתה יודע, אני מקורותיי, ציפון קטנה לחשה לי שאתה רק בתור דוגמה, כרופא כל כך עסוק ובכיר, עדיין מוצא זמן כל יום לדף יומי ולקביעת עתיתים משמעותית לתורה. איך עושים את זה?
כן, החיים, חיי הרופא בעיקר, הייתי אומר, הרופא בבית החולים, רופא מומחה, עם... תפקיד ניהולי מסוים, החיים באמת מאוד אינטנסיביים, מאוד לוחצים הייתי אומר.
ונגיד שהתגמול לא תמיד הולם, בנקודה רגישה.
זה נכון,
התגמול לא תמיד הולם. אבל זה דווקא הרבנים יכולים להיות יחד איתכם בסקאלה הזו.
כן, כן, אבל הייתי אומר שזו אולי קלישאה, אבל הסיפוק הוא לאין ארוך, אי אפשר בכלל לדמיין אותו למשהו. הסיפוק והעניין והאהבה למקצוע כתוצאה מכך הם בעצם מפצים אותנו על חיים קשים, לפעמים עם פגיעה בחיי משפחה על חשבון הילדים. אני למשל נוהג לומר לילדים שלי שהם גדלו אך ורק תחת השגחתה של אשתי. בתהליך גדילתם הייתי מעורב מעט מאוד, פרט לשבתות.
וגם אז מן הסתם היית בתורנויות מדי פעם.
כן. נכון. אבל הייתי אומר לבחור צעיר או בחורה צעירה, שאגב אחוז גבוה מהסטודנטים היום הם בחורות, נשים, אולי עוד נדבר על כך. הייתי אומר לבחור...
דווקא דתיות או בכלל?
בכלל וגם דתיות. גם דתיות, בהחלט. הייתי אומר שאם מישהו רוצה לעסוק בנתינה, במקצוע שכולו נתינה, אז יש לו מה לבחור. זאת אומרת, רפואה זה כמובן מקצוע של נתינה, כמו גם רבנות.
זה בסדר.
אבל הייתי אומר שבחור שרוצה ללמוד רפואה, ונאמר אולי חושש חייו האמוניים, הדתיים שעלולים חלילה להיפגע, אני מניסיוני יכול לומר לו בדיוק להפך. שחייו האמוניים והדתיים והביטחון ובורא עולם וכו' וכו' רק עולים וגועים עם הלימודים ועם העבודה ברפואה. שוב, אני אוהב להשתמש באמרה הזאת של דוד המלך, של מבשרי אחזה אלוקה. אתה לא יכול שלא לעמוד נפעם ומתפעל מתהליכים ביולוגיים שאתה לומד עליהם, ואחר כך רואה אותם וחוזה בהם יום יום שעה שעה בעבודה הרפואית שלך. שלא לדבר על כך שמה שכבר הזכרתי, שאפשר כנראה להביא ערך מוסף גדול מחיים אמוניים דתיים למקצוע הרפואה. בין אם זה, כפי שאמרתי, היחס לחולה ולבני משפחתו, יחס לצוות, יחס לחוקרים שמעליך, ויחס אפילו למנהלי מחלקה, לאנשים שהם מעליך, יש ערך מוסף גדול מאוד, ואני גם חושב שאפשר לעשות את הרפואה טובה יותר, ואני גם מעז לומר משהו שאולי נכון להיום מבחינת תלונות הציבור. אנחנו יודעים, אנחנו חיים בתקופה שתלונות הציבור נגד רופאים, עתירות למיניהם, מתרבות מיום ליום. אפשר לדבר על זה כנושא בפני עצמו, ללא ספק יש לו כמה וכמה גורמים, ביניהם אי-זמינות שלנו הרופאים לציבור הרחב. אי-זמינות שגם לה יש כמה וכמה גורמים. האוכלוסייה ברוך השם מתבגרת, מזדקנת, גם עולה במספרה ברוך השם משנה לשנה. לעומת זאת, מחסור ברופאים.
מה בכל זאת, לדעתך, שורש התלונה לא מוצדק?
ומכאן גם תלונות, אבל הציבור היום גם נגיש יותר ומשתמש באינטרנט עם מידע רפואי, וגם בזה אני רואה איזה בעיה מסוימת, כי לא תמיד ציבור שהוא בסך הכל הדיוט ברפואה, יכול לנצל את המידע שהוא קרא בצורה מדויקת. ומכאן גם חיכוכים עם המערכת הרפואית וכו'. ויש לזה עוד גורמים. אני רק חושב שרופא שבא מרקע אמוני, עם יחס, לא אומר אנושי יותר, אבל כמו שאמרנו קודם, יחס אולי רך יותר, אולי אבאי יותר, אולי מבין יותר מהרופא הממוצע הכללי כלפי החולים שלו, ממילא מקהה רגשות של תסכול אצל החולים. ואני חושב, אני רוצה להאמין שאם ירבו רופאים ממקור אמוני דתי, זאת תהיה, נאמר, תשובת המשקל לתלונות מרובות שיש היום.
טוב, בעזרת השם שירבו. דוקטור כץ, תודה רבה שהיית איתנו. אני באופן אישי חייב להגיד לך, ברוך השם, אני עכשיו בריא, אבל אם אי פעם יהיה חולה, חלילה, אני אבקש להיות מטופל שלך. זה נראה לי שווה. בכל מקרה, שוב, תודה רבה. צופים יקרים. אנשי אמונה בעולם מעשה, הפעם רפואה, ניפגש בעזרת השם הפעם הבאה.